הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שלום וברכה לכל המאזינים, אנחנו בשעה השנייה של הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה עם אחים המאזינים. מכיוון שהשעה הראשונה הייתה מוקדשת כולה לתקיעות שופר הלכה למעשה עם הרב בן סימון, אז לכן בשעה הזו לא נתייחס, כפי שאמרנו בשעה הקודמת, לא נתייחס לפקסים ולשעות באמצעות האתר, אלא כולה שאלות ותשובות לכם המאזינים. מספר הטלפונים שלנו כאן באולפן לשאלותיכם המאזינים, 03-593-93, 03-500-9393. שלום למאזין הראשון.
הלו.
שלום וברכה.
כן, רציתי לשאול דבר ראשון, תודה רבה להכל, גם על העלונים. אז בעלון האחרון של עכשיו, של הלכות ראש השנה, אז כתוב שם שבלילה השני שעושים את השחיינו בקידוש, אז לאכול מיד, ולאכול פחות מכשיעור.
לאכול את הפרי שבירחנו, ששמנו אותו בקידוש וכיוונו גם עליו בברכת שהחיינו, לאכול אותו בין הקידוש לנטילה כדי להסמיך את האכילה לברכת השהחיינו, כן. ולכוון כן. בבורא פרי העץ על כל פירות העץ שנאכל אותה בהמשך, כדי שלא נצטרך לברך עוד פעם בורא פרי העץ, כן.
כן, אז השאלה היא, אם אוכלים באמת אחרי המוציא, אוכלים שוב פירות, למה צריך לאכול פחות מכשיעור? גם אם אני אוכל כשיעור, אז נצטרך לעשות ברכה אחרונה, גם אם אני הולך לאכול בסעודה?
לא, אתה לא תצטרך לברך ברכה אחרונה, אבל כדי שלא להיכנס לאיזה ספק מסוים, אז לכן ככה אמרנו לעשות. ובעיקרון בחשבון אתה צודק, זה מה שמובא בסימן קוף עין וב סיף קטן ב', שאם אדם בירך על פרי בורא פרי העץ לפני תחילת הסעודה, והוא כיוון לפתור עם זה את הפירות שאוכל בתוך הסעודה, גם אם יאכל כזית הוא לא יצטרך לברך. אבל מכיוון שהדבר הזה שנוי במחלוקת, כי יש שדעות בפוסקים שגם כשיש קשר בין הדברים צריך לברך ברכה אחרונה, אז לכן אמרתי שלכתחילה להיזהר לכל חתיכה קטנה ולא חתיכה גדולה. אבל בעיקרון בחשבון אתה צודק. שיטת הרמב"ן והר"ן, שגם דברים שפותחים את תאוות האכילה ופותרים את השתייה של תוך הסעודה, כמו יין, אדם בירך בורא פרי הגפן על יין לפני תחילת הסעודה, וזה פתר לו את הגפן של תוך הסעודה, אז לא רק שזה פתר לו את הגפן, אלא גם זה פתח תאוות האכילה, ואף על פי כן הרמב"ן והר"ן אומרים לברך. לא נקטים ככה להלכה, כמובן בקוף הידי לציביו. אבל נתחילה, למה להיכנס לספק? הרי אין עניין לאכול בדווקא כזית בין הקידוש לסעודה.
לא, כי יש חשש של בריאה, אם אוכלים רימון, אם אוכלים דברים, אז זה כבר שוב...
אבל לא אוכלים רימון, רימון אכלנו בלילה הראשון, כבר ביחלנו בלילה הראשון שחיינו.
כן.
בלילה השני אוכלים או חבוש, או אפרסמון, או אם אין לך חבוש ואפרסמון, אז בלילה הראשון לוקחים תמרים שחורים, ולא מברכים עליהם שחיינו, ומשאירים את התמרים לצום בלילה השני. אז בדרך כלל אין לנו את הבעיה הזאת, וגם אם אכלת רימון, זה כפי שאמרתי, לא צריך לברך בשום פנים ואופן, זה רק עניין של זהירות לכתחילה.
אז בגלל דעת הראשונים, חשבתי שמה שבשמירת שבת כתב בחלק השני, שבשלום זמן הרווח אומר שלאכול אחרי המוציא בגלל הספק ברכה האחרונה, אז חשבתי שזה בגלל שהרבה בקהילות האשכנזים לא אוכלים בלילה השני סימנים, לא אוכלים פירות בתוך הסעודה, אבל אם אוכלים, אז לכולה על מה אפשר לאכול גם כשיעור.
לא, אז כפי שאמרתי, אתה צודק בחשבון, אבל לא לכתחילה.
הבנתי. תודה רבה לרב על הכל, שיש שנה טובה.
שנה טובה ומבורכת. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
אני תוקע בשופר, שאלה שלי, אם אפשר גם מקור אז אני אשמח, אבל מה שהרב אומר זה ברור, בדוק ומושא. אם אדם תקע תקיעה שברים, לא יצא לו התרועה. מנסה, פתאום יצא לו תרועה. מה צריך לחזור? האם יצא את החובה שעכשיו צריך לחזור על השברים גם?
מה יצא לו בניסיון שהוא ניסה? הוא עשה תקיעה לא ושברים, נכון?
יפה. רצה יפה. לתקוע את התרועה, לא יוצא לו תרועה.
מה כן יצא לו?
תרועה ושברים. מה יצא לו? אוויר. לקח כמה שניות, לקח אולי אפילו אולי דקה, אני שואל את זה, כי זה מצוי, ראיתי את זה בסליחות, ראיתי אצל אנשים, לא יוצא להם התרועה.
כן.
רק אחרי חצי דקה, אולי 40 שניות.
אז זה משמעותי מאוד. אם היה הפרשים כל כך גדולים בין השברים לתרועה, אז בעצם הוא הפסיד את הסדר הזה וצריך לחזור לתחילת התקיעה. אם ההפסק שלו היה בתרועה, שהוא במקום, נגיד, עושה שני שברים, במקום לעשות את השבר השלישי, אז הוא התחיל להריע. אז אומרים לו לחזרוק על השברים, כי זה הכל מאותו עניין. אבל ברגע שהיה לו הפסק כל כך גדול, אז בכזה מצב צריך לחזור לתקיעה הראשונה, כי בעצם הוא הפסיק פה בדברים שהם לא שייכים לסדר. יצא לו הכל, יצא לו אוויר, יצא לו כל מיני תקיעות.
ומה זה הזמן שהרב אומר, זמן ארוך? איך אפשר להעריך את זה?
ברגע שאדם עשה הפסקה של יותר מכדי נשימה, בין השברים לטעות שהוא טעה שם, זה פסל לו את הסדר הזה, וצריך לחזור לתחילת התקיעה. לא לראש התשרתים, אלא לראש התשרת הנוכחי.
כן, הבנתי. תודה רבה, הרב.
יש לעיין טוב בסימן תף קוף צדיק. בשולחן ערוך, בסעיפים זין חט, שם הכל מסודר.
תודה רבה הרב, ושנה טובה.
שנה טובה, ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
הלו.
שלום.
שלום, רציתי לשאול, יש לי איפור כשר לשבת, עכשיו אני רוצה לשאול האם אני יכולה להוריד איפור רגיל על מנת לשים את האיפור לשבת.
שוב פעם, לא הבנתי את השאלה?
יש איפור מיוחד שהוא כשר לשבת, ויש את האיפור הרגיל. האם מותר לשים בערב החג איפור רגיל, ואז להוריד אותו בחג בבוקר, להוריד אותו, להסיר אותו לגמרי על מנת שהאור יהיה יבש ונקי, ואז לשים איפור חדש של שבת.
אסור להוריד איפור בשבת, כי כמו שיש מלאכת צובע, גם יש מלאכת מוחק. מתי אנחנו מתירים להוריד איפור? רק כשמדובר בצורך מאוד גדול, ובשינוי, לשים את החומר של המסיר איפור על גב היד וככה להוריד. אז לכן, כל המהלך של הדברים פה הוא מהלך לא נכון. א', ב', גם באיפור שמיוחד לשבת, אין, קודם כל צריך לדעת שזה מחוק את הפוסקים, אם זה אפשר להשתמש בזה או לא, וגם לדעת המקילים, לא בכל האיפור אפשר להשתמש, באודם אי אפשר להשתמש, רק בסומק או מה ששמים מעל העין, שלא מקפידים על המרוח אפשר להשתמש, אבל דברים שמקפידים על המרוח, יש בזה חשש ממרח, ולכן הפתרון שהצעתם הוא לא נכון, בפרט לא בראש השנה. שלום למאזין הבא.
אלו, שלום.
שלום וברכה.
שלום וברכה. שאלו לי עם שאלה, אני אציג את זה בשביל שימון ברובן. שימון שכר רחם ברובן, והכנע את זה בחניון. עכשיו בא לוי ושרד את הרכב ועשה פגע וברח וברח. האם שימון צריך לשלם לרובן מדין כאילו גניבה ומידע של סוחר או אונס זה היה צריך לשלם לו על פי הלכה?
שימון שכר את הרכב מרובן, כן?
כן, כן. הוא קנה את זה בחניון.
סוחר, כן. סתם הוא שם את זה בחניון בצורה נורמלית, כן?
כן, רגילה.
זו רגילה, בא מישהו פגע ברכב והלך. כן. סוחר ושומר שכר, יש להם דין שהם חייבים בגניבה ועבדה, והם פטורים באונס. חייבים בגניבה ועבדה, כי אומרים להם, הייתם צריכים לשמור יותר טוב. למה זה נגנב, למה זה נאבד? תשמור יותר טוב. פטורים באונס, כי מה יש לנו לעשות? בכזה מצב, זה לא כמו אונס. למה? כיוון שמה בן אדם יכול לעשות? מישהו פגע וברח, מה יכול לעשות? זה כמו אונס. אם הוא היה שואל את הרכב, שואל חייב באונסים. אבל אם הוא לא שואל את הרכב, הוא רק סוחר או שומר שכר על הרכב, בציור שלך זה סוחר, אז הוא פטור מאונסים. זה גניבה ועבדה. גניבה ועבדה הוא חייב, והאונסים הוא פטור. פה זה ממש אונס, מה יכול לעשות? אם הוא הכנע את זה במקום לא נכון, כגון צמוד למישהו, דברים כאלה שעלולים לעשות פגיעה, אז באמת זה כמו גניבה ועבדה. אבל אם זה הכנע בצורה נורמלית הכל, ואיזה מישהו פשוט התנהג ברשלנות ופגע וברח, זה גדר של אונסים והוא פטור.
תודה רבה.
ברוך תהיה, שנה טובה, שלום למאזין הבא.
הלו.
שלום וברכה.
שלום הרב.
שלום.
יש לי שאלה, אומרים שאפשר בשבת הזאת, אם יש משהו במקפיא, ובאדם רוצה שזה יהיה מוכן ללילה, אז אפשר לעשות את זה במקפיא, כדי שזה יהיה רק באפשרה, נכון?
אפשר להוציא מהמקפיא בשבת שיהיה מוכן ללילה. יש מחלוקת מתי צריך להוציא מהמקפיא. לדעת המשלם בורא ומרן רב שלום זלמן אוירבך, צריך להוציא זה מבעוד היום גדול, 2-3 בצהריים, כדי שזה לא יהיה ניכר שזה לצורך הלילה. אז כיוון שזה לא ניכר שזה לצורך הלילה, וגם זה לצורך מצווה, וגם אם אני חכה ללילה אז זה יהיה תרחה גדולה בהמתנה, לכן מבואר במשנה ברורה בתפרש למחזאי סיף קטנאי שמותר. אבל לדעת החזון עובדיה, כיוון שזה רק הסרת מונע ולא פעולה חיובית, אז אפשר להוציא את זה גם יותר מאוחר.
עכשיו, אם האדם שם פלטה על שעון שבת, והוא מוציא דברים שאין בהם שום צד של בישול, והוא שם אותם על הפלטה שהיא קבועה, והיא נדלקת, האם זה גורע או שזה גם בסדר?
זה אסור, כי זה נקרא פעולה חיובית. אם ישים את זה מבעוד היום גדול, אבל זה גם ניכר שהוא עושה את זה. למה זה ניכר? כיוון שהפלטה תדלק רק אחר זמן. אז בקיצור... נכון. אז בקיצור זה נקרא שזה ניכר שזה לצורך הלילה, כי הפלטה נדלקת רק לאחר הזמן. אם הפלטה עכשיו דלוקה ומעכשיו אתה שם את זה מבעוד היום גדול, זה מותר, אבל זה לא פרקטי כי זה יישרף לך. ואם אתה שם שהפלטה תדלק סמוך לשקיעה, אז זה כבר נקרא שזה ניכר לצורך הלילה, וגם בדעת החזון עובדיה זה אסור, כי זה פעולה חיובית. לכן אין לחמם מאכלים, אין לחמם מאכלים על הפלטה, אלא רק לאחר 35 דקות מהשקיעה, וכמובן על ידי אמירת ברוך המבדיל בין קודש לקודש, ורק אז אפשר לחמם מאכלים ולא לפני כן.
ואיפה הדין פה של גרמה? למה? כי פה אנחנו נגיד שזה, הוא שם את זה על, על משטח קר, אחרי זה ידלק, זה משהו אחר.
הפעולה של הכנה זה כל דבר שניכר שאתה עושה לצורך הלילה, זה נקרא הכנה. זה לא קשור לדין גרמה. גרמה שייך במלאכות. פה אמרו לך, אל תעשה פעולות שניכר שאתה עושה לצורך הלילה. פה זה ניכר שאתה עושה לצורך הלילה. אנשים סתם נלחצים ללחץ, דרך אגב, עם החימום של המאכלים. כיוון שאם שמים על הפלטה המאכלים 35 דקות אחר השקיעה, עד שמגיעים מבית הכנסת, עד שמקדשים, המאכלים לא חמים, אלא מתחילים להסתרף כבר. אז לכן אין שום לחץ בדבר הזה. בשום פנים ואופן, אם זה מאכלים עם רוטב, דיינו עם הרבה רוטב, ומי שמקפיד רבנו תם, וכך נכון וראוי לעשות, בפרט בשבתות אלו, שבת זו ושבת הבאה, אז צריך להמתין 72 דקות אחר השקיעה, אם זה מאכלים שרובם רוטב, ורק אז לחמם אותם. וגם זה יתחמם. פלטה מחממת מאוד מהר.
תודה רבה, רב חזק וברוך, שנה טובה.
ברוך תהיה, שנה טובה. שלום למאזין הבא.
שלום, אני בשידור?
כן, שלום לך.
כן, שלום. רציתי לשאול, סיר חדש של נרוסטה שיוצר בסין, שהוא גדול... גדול מאוד, 21 ליטר, קוטר של 36 סנטימטר. צריכים להגעיל אותו ורק אחר כך להגביל, או שהיום כבר לא צריכים להגעיל?
לא צריכים להגעיל, כיוון שהיום כל המריחות זה לא מן החי, זה סינתטי, ולכן לא צריכים להגעיל אותו, רק להטביל.
וכך נוהגים גם אשכנזים?
גם בני אשכנז כך נוהגים. יש כאלה שעדיין מחמירים ומגעילים סירים חדשים, זה... אפילו לא חומרה, זה ממש בגדר של, הייתי אומר, מעל חסידות. גם בני אשכנז לא צריכים להגיל סירים חדשים, כי היום הכל סינתטי, וגם אם יש מקרים חריגים ששומן מן החי, זה פגום לחלוטין. אבל לא צריך להגיע לזה, כי היום הכל סינתטי.
טוב, תודה רבה, שנה טובה.
ברוך תהיה, שנה טובה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
ישר כוח, קודם כל, על כל השידור והשיעורים, וגם על התקיעות שהרב לימד, ישר כוח ממש גדול, תודה רבה.
זה מגיע לרב בן סימון, ישר כוח, כי אני בסך הכל הייתי מייסיקוף באלמה, הוא עשה את כל הפעולה. בבקשה.
ישר כוח גדול. רציתי לשאול, אשתי מניקה בערך פעמיים ביום, והיא ילדה לפני שנה ושלוש חודשים. השאלה היא מחייבת לקרום את הצום הקרוב שצום גדליה.
ברגע שהיא מניקה אפילו באופן חלקי, היא פטורה מכל הצומות, חוץ מתשעה באב יום הכיפורים.
הבנתי, כי למרות שבעצם אפשר כי הבת שלי אוכלת הכל וכל
התחליפים... זה לא משנה, אישה שמניקה אפילו באופן חלקי, יש לדין של מנגד, הרי מעיקר הדין, הרבה פוסקים סוברים שגם אישה שלא מנגד בכלל, פטורה מכל הצומות, חוץ מתשעה באב יום הכיפורים. למה? כי אברי החדשים 24 חודשים. כמו שגמר אומרת, שבעה מתפרקים בלידה. אלא מה? שלכתחילה חוששים לדעת החולקים, כפי שהבאנו בספרנו הלכות מועד על צום תענית אסתר, שם הבאנו את כל השיטות. אבל ברגע שאישה מניקה אפילו חלקית, יש לדין של מנקת והיא פטורה מלצום. לא צריך להחמיר. בצום גדליה. וגם בשאר הצומות, חוץ מתשעה באב יום כיפורים.
תודה רבה.
ברוך תהיה. שנה טובה. מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן לשולדכם מאזינים, 03-500-93-93, 03-500-93-93. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הבא.
שלום לכם הרב.
שלום וברכה.
תקורי לשנים הבאות, נעימות וטובות.
וכן למר.
אמן. עצי שעות הרב, אני ראיתי השיעור האחרון של האברכים לגבי, לא יודע אם זה האחרון, כן, זה האחרון לגבי העניין של הבנייה וסתירה בכלים.
כן.
כן, אז הרב אמר שמה שכדי שיהיה היתר לחבר חלק של כלי לכלי, זה שיהיה שלושה תנאים, דרכו ברפוי, מכניס ברפוי, ומדי פעם רגיל ליפול.
כן.
אז אני מנסה להבין למה צריך את התנאי השלישי בעצם.
כי אם אתה מחבר בין, בכלי של פרקים, בין שני חלקים שדרכו ברפוי, ואתה מכניס ברפוי, אבל אתה מכניס את זה לצמיתות, ואין דרכו ליפול, הרי שיש בזה תיקון חשוב. התיקון החשוב אומר, כיוון שזה צורת הבניין של הכלי, יש בזה סור דורשת של בונה. הרי למה אין בניין וסתירה בכלים? מסבירים הראשונים, כי זה תיקון גרוע, זה לא תיקון חשוב. עד כמה שזה תיקון חשוב, יש בניין וסתירה, תיקון גרוע על בניין וסתירה. גם חיבור ברפוי, כדי שזה חשב תיקון גרוע, זה רק עד כמה שמדי פעם הוא מתפרק, או שמפרקים אותו מדי פעם. אבל אם אף פעם לא מפרקים אותו ואף פעם לא מתפרק, וזה צורת בניינו, כמו שהחזון איש מגדיר את זה בסימן נון סיף קטן ת', זה איסור דורייטה. היסוד הזה כתוב בחזון איש, סימן נון סיף קטן ת', דיבור המתחיל כתב החיי אדם, במלכת שלמה של רב שלמה זמן אורבך, בחלק א' סימן ת' ענף ג', וגם באור לציון רואים את זה בעמוד רשי ת'. וזה דבר מאוד חשוב.
זה דבר מאוד חשוב. זה כמו קשר, כאילו...
כן.
אז בעצם זה כמו, סתם אני משווה, זה כמו קשר, זה אסור שזה יהיה כאילו לתמיד, ברגע שזה לתמיד אז זה בעיה.
למה? כי יש לזה כבר חשיבות, כן.
אפשר באותו עניין עוד איזה משהו קטן?
כן.
באלקוט אוסף ראיתי שהוא כותב שם בעניין הזה של מיטה של פרקים, שהוא אומר שזה מכה ופטיש, הוא מדגיש את זה שם, שזה מכה ופטיש.
זה שיטת רשי, זה שיטת רשי. בסוגיה בממזיין מוד א', אבל שיטת הרמב״ם לא ככה. וכך שיטת רוב הראשונים, וכך מרן פסק. מרן פסק בסעיף ת', שזה דאורייתא של בונה.
נכון, אז בעצם הוא כאילו הולך נגד מרן, איך כאילו, איך זה מסתדר?
אני לא יודע. בשולחן ערוך כתוב בסעיף ת', שזה דאורייתא של בונה, כי שיטת הרמב״ם והסמ"ק והסמ"ק, כמו שבית יוסף מעריך. ברוך תהיה. שנה טובה.
שנה טובה. תודה גבור, תודה רבה.
שלום למאזין הבא.
שלום לרב.
שלום וברכה.
הרב, אדם שם בושם על הבגד בערב שבת. האם יכול לשים על זה בושם גם בשבת?
יש בזה מחלוקת בין הגרז למגן אברהם. אם זה בושם אחר, פשוט שעשו, כי זה מוליד ריח. אם זה אותו סוג של בושם, אז הוא רק מחזק את הריח הקודם. דיינו, יש ריח בבגד מהבושם שלפני שבת, והוא רוצה לחזק את הריח על ידי נתינת בושם מאותו מין, שיטת הגרז, שזה מותר, זה לא נקרא מוליד, בתף קוף יוד א' סיף ד'. שיטת המגן אברהם שזה אסור, והמשתב בורא פוסק להלכה כדעת המגן אברהם. וזה נפקמינה גם להגברת זרם. יש זרם, ואני רוצה להגביר את הזרם. הוא בשבת או ביום טוב, לפי הגרז אין בזה איסור, זה רק הוספת הולדה. אבל אנחנו פוסקים כדעת המגן אברהם שזה אסור. אז לכן גם בבושם וגם בזרם זה אסור. גם בשבת וגם ביום טוב.
תודה רבה,
אזכה לך עם חזים. ברוך תהיה, שנה טובה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
קודם כל רצינו להודות לרב, תודה רבה על כל השנה שהרב מקדיש בזמנו היקר בשבילנו וכל הזיכוי הרבי.
ברוכים תהיו.
רציתי לשאול לגבי היקנה אז של הברכה של מורה האש. הרב יכול להסביר לנו על הדר.
כן. במוצאי שבת, דיינו ליל יום טוב שני של ראש השנה, יש לנו קידוש והבדלה ביחד, כי מצד אחד צריך לקדש, כי זה ליל שני של ראש השנה, מצד שני צריך להבדיל, כי זה מוצאי שבת. אז לכן אומרים, יקנהז, יין, בורא פרי הגפן, קידוש, מקדש ישראל והזמנים, נר, בורא מערי האש, הבדלה, מבדיל בין קודש לקודש, וזמן שהחיינו, שמקפידים גם שיהיה פרי חדש על השולחן, ולא מכוונים רק על הפרי, אלא מכוונים על הקידוש וגם על הפרי, שאם יש צד שלא יוצאים בקידוש, שלא צריך בקידוש שהחיינו, מכוונים גם על הפרי. והנר שאנחנו מברכים עליו בורא מאורי האש, יכול להיות הנר שהדלקנו אותו לכבוד יום טוב. אפשר להביא את הנר שהדלקנו אותו לכבוד יום טוב לשולחן, ולברך עליו בורא מאורי האש. אבל מכיוון שיש עניין לכתחילה שיהיה אבוקה, כמו שמרן כותב ברש צדיק זין, אז לכן מכניסים גפרור בתוך אותו הנר שהוא דולג לכבוד יום טוב, ואז יש לנו אבוקה, מברכים בורא מאורי האש, מנתקים את הגפרור, ואין בזה איסור של כיבוי, כי בסך הכל רק מזיז דבר שמחובר לדבר, לא ניתקתי פה איזה משהו של אש, ומנחים אותו על צלוחית, או כל דבר אחר שלא יישרף חלילה, לא מחבים, וככה זה מתקבל לבד. אפשר גם לא להדליק, לא לברך בורא מאורי האש על הנר של, של יום טוב. נגיד שלא רוצים לטלטל אותו או משהו, אז אפשר לקחת גפרור ולהדליק אותו מהנר נשמה, לא להדליק אותו ממש בקופסה, זה מוליד, תפקוף בית סיפה לפעלה, לקחת גפרור ולהדליק אותו מנר נשמה, ואו להשאיר אותו מחובר לנר נשמה ועל זה לברך, או לחבר אותו עם עוד גפרור אחר ועל זה לברך. אבל זה לא חובה, זה רק עידור לברך על נר אבוקה. גם אם אתה לוקח גפרור, מצמיד אותו לנר לשמה, מנתק מהנר לשמה, ומברך רק על הגפרור, זה בסדר גמור. גם אם תברך רק על הנר יום טוב, זה בסדר גמור. זה נר שעשו להעיר. אלא לכתחילה, כדי שיהיה מצווה מן המובחה, אז אנחנו עושים על נר אבוקה, אבל בכל אופן צריך להקפיד שהגפרור שחיברנו אותו או לנר של יום טוב, או לנר נשמה, ואחר כך ביחדנו בורא מאורי האש, לא להניח אותו בתנופה, לא לחבות אותו, להניח אותו בעדינות, על איזה צלוחית של מתכת, כדי שיחבא מאליו.
ברוך תהיה.
שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. שלום למאזין הבא.
שלום, זה אני?
כן, בבקשה, שלום.
שלום, כבוד הרב. אתה רוצה בבקשה לשאול, אצלנו בבית הכנסת יש בחור בגיל 30 שמתחזק, אבל הוא עובד בתעשייה אווירית, ראש גאון, הוא יודע את כל התורה בעל פה, ואפילו בעלי קוראים שבאים לשמוע אותו, נדעמים, כל המילל, מילרע, כל התאים, בלי לסמן, בלי להכין, הוא אומר שהוא מכין את זה 10 דקות בבוקר של שבת, האם כזה דבר זה נקרא בעל מקרא, וצריך לעמוד בפניו שולל התורה או לא? משהו פנומינלי, כל התורה בעל פה, בדיוקים שבעלי קוראים עתיקים משתוממים לראות את הדיוק שהוא קורא בתורה. לבד, הוא כבר לא מכין את זה.
וזהו, זה משהו, זאת אומרת, מה הוא עושה בחיים, בעיקרון, מה?
לא, האם זה נקרא בעל מקרא וצריך לעמוד בפניו שולל התורה?
כן, אבל בעל מקרא צריך שיהיה לו עוד דברים, זה לא, נגיד שבן אדם הוא, לא מדבר עליו חלילה, סתם, בן אדם חצי חילוני ויודע את כל התנ"ך, ודאי שלא עומדים לפניו.
לא, הוא מתחזק, הכיפה סרוגה,
כן, לא, נתתי דוגמה, נתתי רק דוגמה, כן? נתתי רק דוגמה, אחד שעכשיו התחיל ללמוד ויודע את כל התורה כולה, זה לא עושה אותו בעל מקרא. בעזרת השם, כשיתחיל להתחזק יותר ויהיה ממש ככה אפוף בתורה ובמצוות, ויהיה לו את הפריבילגיה הזאת של בעל מקרא, אז כן, צריך לעמוד בפניו. מה זה לעמוד בפניו? תמיד אחרים לא צריכים לעמוד בפניו, אנשים פשוטים צריכים לעמוד בפניו, אבל כשאדם נמצא בשלב התחזקות ויש לו מתנת שמיים שיודע את כל המקרא, זה עדיין לא הופך אותו לבעל מקרא, כן? לאט לאט, בעזרת השם, עם הזמן.
תודה רבה, שלום טוב.
ברוך תהיה, שנה טובה. שלום למאזין הבא.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
יש איזשהו, יש כזה איסור של אסור להתעלם מהאתר של אח שלי, נכון? כאילו של ישראל.
עוד פעם, שלא שמעתי?
אני אומר, נכון, יש איסור כזה שאסור להתעלם מטהרת אחיך?
ואהבת לרעך כמוך, כן. ואהבת לרעך כמוך, אם מישהו בצרה תעזור לו, כמו שאתה רוצה שיעזרו לך, כן?
כן, אז אני שואל אם זה גם כאילו לעניין שאתה נגיד נסע ברכב, ויש לך כאילו מקומות פנויים, אז כאילו לעצור לטרמפים או לא?
לא, זה לא נאמר על זה, כיוון ש... בדבר הזה של לעצור טרמפים, לצערנו הרב היו לא מעט אסונות, ולכן יש הרבה אנשים שלא עצרו טרמפים. ידוע שמרן הרפשח, זכר צדיק וקדוש לברכה, דיבר בחריפות מאוד גדולה על בחורי ישיבות שעוצרים טרמפים, אומר שאסור להם לעשות את זה וגם לא לעצור להם. יש פה חושב אוטובוסים שאין להם, כן, זה משהו חריג שנתקעים באמצע הלילה או משהו כזה. אז בוודאי ובוודאי שזה לא נכנס בגדר הזה של מידת אכזריות, כי בכלל לא פשוט בכלל שצריך לעצור להם אפילו, בגלל ה... הוא אומר שיש בזה הרבה, הרבה, הרבה בעיות חמורות. הוא אומר שבזה שלושת העבירות, גם עבודה זרה, גם גיול העריות, גם שפיכות דמים, ודי למבין. יש בזה דברים מאוד חמורים. לכן, בחורים, בפרט בחורי ישיבות, ייסעו באוטובוסים, לא יעצרו טרמפים, ושלא גם יחשבו שיעצרו להם טרמפים. על כל פנים, לשאלתך, מה שאמרת, בוודאי ובוודאי שאין שום איסור לא לעצור לטרמפים, לטרמפיסטים.
הבנתי, טוב, תודה רבה רב.
ברוך תהיה, שאלה טובה.
שאלה טובה.
שלום למאזין הבא.
שלום.
שלום וברכה.
שלום.
כן, שלום.
שלום
הרב. בבקשה.
רציתי לשאול
כן, בבקשה, שומעים אותך.
לגבי, האמת, לגבי סוכות, לכל לגבי פרגולה ש... הרי בספר שיש פרגולה שהיא קבועה במסמרים או בדבק, שזה אסור לפי...
פרגולה צפופה, פרגולה צפופה שעושה רוב צל, לדעת המגן אברהם והמשתבורה, פסולה מהתורה, ולאו דווקא מסמרים ודבק, אלא גם מה שנכנס בתוך מגרעות, כיוון שזה לקביעות, וכל רוחות שבעולם לא יכולו להעיפת, להוציא את זה, זה נקרא דירת קבע, ודירת קבע בסכך פסול מהתורה לפי השיטות הללו, כן.
אז זאת אומרת, כל מגרעת, לא משנה, זה מלמעלה למטה, כל
לא משנה, המדד הוא, אם זה יכול לעמוד ברוחות חזקות מאוד, זה נקרא קביעות של סכך, וזה פסול מהתורה לפי דעת המשנה ברורה והמגן אברהם. משנה ברורה שם בתרלג, סעיף קטן וב, חזון עובדיה הוא מקל בזה, כמו הפוסקים שמקילים. אבל לשיטת המשנה ברורה זה פסול מהתורה. ברור? ברוך תהיה, שלום למאזין הבא. נזכיכם שבית תורה הלכה למעשה פעיל 24 שעות בימה, כוכבית 5047, או לתושבי חוץ לארץ 0799-713-155. שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
הלו, שלום הרב.
כן, בבקשה, שומעים אותך.
שלום, רציתי לשאול מה הברכה לשיבולת שועל, יש שני סוגים, יש... דקה כזאת, ויש קצת יותר גרגירים שלמים. אם אני שואל את זה בתוך יוגורט.
כן, שיבולת שועל בין הדקה ובין בין החיתוך דק, בין החיתוך גס, זה בורא פרי האדמה, כי זה לא עובר תהליך בישול. זה שיבולת שועל שפשוט חתכו אותה. יש חיתוכים דקים ויש חיתוכים יותר גסים, אבל זה לא עובר תהליך בישול, ולכן ברכתה בורא פרי האדמה. אם אתה שם את זה בתוך היוגורט, אז השאלה היא באמת מה העיקר בשבילך. אם העיקר בשבילך זה היוגורט וזה רק בא להתאים את היוגורט, אז אתה עובר חק ושקוניה מדברו. אם העיקר בשבילך זה השיבולת שואל והיוגורט בא להתאים את השיבולת שואל, אז אתה עובר רק בורא פרי אדמה. ואם שניהם חשובים בשבילך, אז תיקח קצת שיבולת שואל, תדבר בורא פרי אדמה, תכוון לא לפתור את היוגורט, תכוון קח קצת יוגורט לבד ואיך שקוניה מדברו, ואז תאכל את זה ביחד ובאחר האחרונה בורא נפשות.
הבנתי, ואם אני קולט
את השיבולת שועל
בתנור?
זה לא יעזור, כדי שהשיבולת שועל תהיה ברכתה בורם למזונות, צריך לבשל את זה בנוזלים. זה מה שמובע בסימן ראש חץ, סעיף ב' וסעיף ד'. כל הזמן שלא בישלת בנוזלים, אלא רק אפית את זה, הרי זה כבר אפוי, קלוי, זה לא חי. ברכתה בורא פרי האדמה. לכן, הרבה חטיפים מהם של שיבולת שועל, אני לא יכול להתייחס להכל, כי יש שינויים בלוח ברכות, כתבנו על כל בצורה מסודרת. הרבה חטיפים של שיבולת שועל ברכתם בורא פרי אדמה, מכיוון שזה שיבולת שועל ולא קמח של שיבולת שועל, וזה קלוי ולא מבושל, אפוי ולא מבושל, לכן זה בורא פרי אדמה. בוחר אחרונה, בורא נפשות.
תודה רבה, שנה טובה.
ברוך תהיה, שנה טובה. שלום למאזין הבא.
הלו?
שלום וברכה.
שלום וברכה. רציתי בקשר לפרגולה לשאול עוד פעם, פרגולה כזאת שהולך עם טבלאות כאלה, כן? על זה הרב דיבר?
אין הבדל בפרגולה אם זה הולך...
ויש לפנים לייסטים כאלה, וזה קבוע כל השנה.
זה לא משנה אם הפרגולה עשויה בצורה של ריבועים ריבועים, או בצורה של... פסים פסים. אם הפרגולה נותנת רוב צל, הפרגולה הזאת פסולה לסוכות, גם אם עשו את זה לשם סוכות. מדוע? כי התורה רצתה שהסכך שלנו, שזה עיקר הסוכה, יהיה ארעי ולא קבע. ומכיוון שזה תפוס בצורה חזקה, או בדבק, או במעדק סיכות, או בברגים, או במגרעות, מה שמצוי מאוד בשנים האחרונות, וכל רוחות שבעולם לא יכולים להעיף את זה, זה נקרא קביעות, והתורה לא רוצה שהסכך יהיה קביעות. ולכן, לשיטת המגן אברהם ומשנה ברורה, זה פסול מהתורה. אמרתי ששיטת החזון עובדיה שהוא מכל, לפחות בדיעבד, אבל לפי המשנה ברורה זה פסול.
ומה הפתרון? אפשר להגביע?
יש פתרון. יש שתי הפתרונות. הערכנו בזה בספרנו הלכות מועד בדיני סוכה, נגיד בקצרה את שתי הפתרונות. יש פתרון אחד, פשוט להוציא אחד, להשאיר אחד. יש לך הרבה הרבה לייסטים, להוציא אחד, להשאיר אחד, להוציא אחד, להשאיר אחד. ואז יוצא שיש לך רוב שמש, לא רוב צל, כי יוצאת אחד ושארת אחד, ובלאו איך יש לך קצת אוויר ביניהם. ואז על זה אתה פורס קיינס, פורס שכך על זה. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, להוציא אחד, להשאיר אחד, והאחד שאתה מוציא, אתה יכול לחזור ולהניח אותו, אבל אתה צריך להניח אותו בצורה כזאת שהוא לא ייכנס למגרעת, הוא רק ישב. זה פתרון נכון, אבל הוא לא פרקטי, כי זה ייפול לך כל הזמן. כן? אם אתה רק מניח אותו ולא תופס אותו בתוך המגרעת, הוא ייפול מאוד מהר. אז צריך לחזק אותו. עכשיו, אם אתה תחזק אותו, אתה לא יכול לחזק כל אחד בפני עצמו, כי זה עבודה קשה, צריך לשים על זה איזה לייסט ארוך מנמעלה. קיצור, זה יותר מורכב. וזה לא מספיק אחד-אחד, צריך קצת יותר, שיהיה רוב צל. הפתרון הראשון הוא יותר פרקטי ויותר...
כן, סתם,
בלי קשר להלכה, זה גם אווירה של סוכות, לשבת תחת שכר ולא כן. תחת פרגולה, כן? אבל זה סתם משהו צדדי.
כן, אבל נניח, אם אני מרים כל ריבוע כזה מרצפים, אותו למקום.
זה לא יעזור, זה לא יעזור. להרים ולהוריד זה כשיש לנו בעיה שזה לא נעשה לשם שכך, צריך להרים ולהוריד שיהיה לשם שכך. פה זה לא הבעיה. פה יש לנו בעיה ששכך בקביעות של בית, אין לו שם של שכך, הוא פסול. בעיה הזו שתרים ותוריד.
טוב, הבנתי. תודה רבה כבוד הרב, שנה טובה.
ברוך תהיה, ושנה טובה גם לך.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הבא.
שלום לרב, יש איזה פסק של המשנה ברורה של לימוד מוסר עדיף ממשנה? כאילו אם יש זה?
לימוד מוסר באופן כללי עדיף מכל דבר. רק לא ילמד מוסר כל היום, אלא יחלק את הלימוד, אבל יש לי של ספק, שהמשנה ברורה גם קביעית בתפרש ג' ש... תפרש ב' שלימוד מוסר זה דבר שאדם חייב לעשות אותו וכו'.
איזה? מחילה איזה סימן רב?
המשנה ברורה נמצא בסימן... תפרש ג' תכף אני אבדוק בצורה יותר מדויקת, אבל שם הוא כותב על החיוב של של הלימוד מוסר שאדם צריך ללמוד כל הזמן. זה פלא, שולחן אורך שם הרי כותב שגם אדם שלא נזהר כל השנה בפת פלטר, בעשרת ימי תשובה צריך להיזהר. למה? כדי להראות עירה וחרדה מהדין. זאת אומרת, אפילו שהוא כל השנה נגיד פותח פקקים של בקבוקים, אומר לך שבת, ראש שנה, שבת תשובה, אל תפתח. אבל אני יודע שאחר כך אני אחזור לפתח, הוא פסום לך על הפוסקים שמקילים, אבל בעשרת ימי תשובה, אל תיכנס למחלוקות, להראות יראה וחרדה מהדין, וזה עצמו זכות לנצל בדין. זה בתפרש ג' ושם המשנה ברורה כותב את, את הדבר הזה של לימוד מוסר.
אגב, הרב לי הרב יעקב סופר, שעץ הרע ייתן לאדם ללמוד כתבי אריזל ולא ללמוד מוסר. כי יודע שזה התרופה שלו. מה הרב אומר על זה?
זה בוודאי, בוודאי דבר נכון, כי באמת אנחנו רואים שיש מניעות גדולות לאנשים ללמוד מוסר. לכן אני יצאתי בעבר שמי שקשה לו לשבת ללמוד בספרי מוסר, שישמע שיחות של מוסר. אדם נוסע בדרכים וכדומה, שישמע שיחות של מוסר, וזה דבר שמאוד יכול להשפיע על הנפש.
עוד שאלה הלכתית, אדם שאמר כבר קריאת שמע בבוקר, הגיע סוף כמעט זמן קריאת שמע, הוא אומר שהוא קריאת שמע, אז השם אלוקיכם אלוקיכם ילד בסוף, זה לבטלה, כי הוא יצא את הכל, זה לא פסוק. השם אלוקיכם באמת שומר בסוף.
נו, באיזה אופן?
ועבר זמן בזה קריאת שמע.
שעבר זמן קריאת שמע? נו, למה זה לבטלה? מה יש לבטלה פה?
השם אלוקיכם באמת זה לא פסוק.
כן, אבל זה משמעות, זה משמעות של דברים. גם אם אדם אומר חצי פסוק או כל משמעות, זה לא נקרא בטלה.
עדנות, אפילו עדנות, אפילו עדנות.
כן, זה מופיע בסימן ראשית דף סעיף דלת, כבר חומר פה שזה סדר העניין. המשנה ברורה בתף רש ג' סעיף קטן ב', כתב הראש שיקרא באלו הימים באיגרת התשובה של רבנו יונה והאריזל, של רבנו יונה, סליחה, והאריזל כתב, זה בהתחלה הראש, שאדם בסרט עם התשובה ילמד בשערי תשובה של רבנו יונה, והאריזל כתב שחיוב ללמוד בספרי מוסר כל השנה, וכן כתב הגר"א במשלי בכמה מקומות ובמעשה רב. טוב, אחר כך הוא ממשיך מה צריך לעשות בסרט עם התשובה, אז הוא אומר, על כל פנים באלו הימים יעשה כל אדם כדעת הזוהר, שישוב קודם שישכב יתעונן על חטאיו ויפשפש במעשיו. כל הסרט עם התשובה, חוץ מכמובן שבתות, כן? שהוא הולך לישון לפני השינה, יפשפש במעשיו לראות מה הדברים שהוא צריך לתקן. וזה בעצם עבודה מאוד גדולה בסרט עם התשובה, גם חלק של אסור מרע לראות מה אנחנו לא טובים, באיזה דברים אנחנו נכשלים, זה נכשל בלשון הרב, זה נכשל ב... באמירת הברכות שהוא בולע את המילים, וזה נכשל בקבלת לשון הרע, וזה נכשל בשמירת העיניים, וזה נכשל בכיבוד אביהם, וזה נכשל בכבוד אדם לחברו. אז לפרוש מהעבירות שבידינו, וחוץ מזה גם לקבל קבלות שיהיה בחינת עשה טוב. ברוך תהיה, שנה טובה. לצערי לא, כי זמננו קצר. ברוך תהיה, שלום למאזין הבא.
שלום הרב, רציתי לשאול, אני בחור ישיבה שלומד בישיבה אשכנזית. השאלה היא אם יש בעיה בזה שאומרים את הפיוטים שלהם, אומרים את זה בחזרה. השאלה אם זה בעיה, אם זה הפסק.
לא, זה לא נקרא הפסק. כל דבר שהוא שייך לתפילה לפי נוסח ועדה מסוימת, זה לא נקרא הפסק בשבילך. לא, ודאי שלא.
ובאור עדיף להתפעל במניין ספרדי אחר, כאילו בישיבה רוצה אשכנזית.
תראה, אם יש לך מניין ספרדי אחר שהוא לא מניין ישיבתי, אז תעדיף את המניין של הישיבה. אם יש לך מניין ספרדי אחר שהוא מניין ישיבתי, אז תתפלל איפה שאתה יותר מתחבר.
היי, כאן איפה שאתה מתחבר.
כן, מה שמקובל בבני ספרד שלומדים בישיבות של בני אשכנז, שיש שני מחזורים, מחזור אחד שמתפללים בתפילות בלחש, לפי הנוסח של בני ספרד, ואת התפילות שאומרים כולם ביחד, אז מתפללים בסידור של בני אשכנז. עיקר העיקרים בתפילות ראש שנה ויום כיפור, זה ההתחברות. איפה אתה יותר מתחבר? שם תהיה. ברוך תהיה. שנה טובה, אנחנו חייבים להספיק עוד מאזין, צר לי. שלום למאזין האחרון היום.
שלום, כבוד הרב.
שלום וברכה, יש לנו ממש 40 שניות.
ביום ראשון, המוקצה הוא כמו שבת, הוא כמו יום טוב.
יום ראשון המוקצה הוא כמו יום טוב, בשבת הוא כמו בשבת, וביום ראשון הוא כמו יום טוב. ולכן מחמירים בו יותר מבשבת, שאלה יפה ומצוינת, יתר הדברים בסימן תו צדיקי סעיף דלת, ברוך תהיה ושנה טובה.
תודה רבה.
כאן נגיעה תוכנית לסיומה, תודה רבה בכלל לאחרים המזינים שהייתם איתנו וחכמתם אותנו, תודה רבה לפנחס בינדר ושלמה פולק, היו שלום, שבת שלום, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, שנזכה כולנו להיכתב ולהיחתם לאלתר בספרם של צדיקים גמורים, בבריאות התנה, נוער המעליה, בהצלחה בכל העניינים, ועיקר העיקרים שנזכה לעשות רצון השם ולהיות תמיד טובים ורצויים לפניו.